הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתוכנית נוספת של כלכלה מבראשית, והיום יש לי את העונג והזכות לארח את חמי פרס. מה שלומך, חמי?
לא רע, תודה יואל, כיף כן. להיות פה.
אתה לפני האירוע בבית השגרירות היפני, אני מבין עכשיו.
האמת שכן, יש היום בבית השגריר היפני את האירוע שנקרא The Emperor Day, יום של השליט. Mm-hmm. ויפן היא מדינה סופר חשובה.
זה כאילו נשמע טבעי, אבל בעצם אתה לא פוליטיקאי, אז מה...
אני לא חושב שהם מזמינים רק פוליטיקאים, מזמינים הרבה מאוד אנשים מהכלכלה, מהפוליטיקה, לא רק. זה לא אירוע פוליטי.
כן, אבל אני אומר את זה בהקשר שלך, מכיוון שההתייחסות אליך, למרות שאתה מישון סיכון כבר עשרות שנים, אני שעוד לא חלמתי ולא חשבתי ללכת להייטק, אתה כבר היית ותיק בתעשייה, ובכל זאת, יש התייחסות חצי ממלכתית אליך, כאילו זה טבעי שחמי פרס הולך לאירועים פוליטיים.
קודם כל, אני יושב ראש מרכז פרס. דבר שני, כמנהל פיטנגו, יש לנו לא מעט משקיעים יפנים. אבל אני חושב שיותר מזה, אני חושב שאתה יודע, מדינות נמדדות על שלושה כוחות. הכוח הצבאי, הכוח הכלכלי והכוח הרך, מה שנקרא, soft power. והיפנים מאוד מחשיבים את הסופט פאוור. אני חושב שהמעצמה הכי גדולה כמובן בסופט פאוור זה ארצות הברית.
מה זה סופט פאוור?
סופט פאוור זה משלים להסברה. הסברה זה מונח שאנחנו משתמשים בו כדי לנסות לקרב את העולם אלינו ולעמדותינו. הסופט פאוור זה בעצם התרבות והערכים של מדינה שמבוטאים על ידי היצירה שלהם והמוסדות שלהם, שגורמים לעמים אחרים לרצות להיות כמוהם או להתקרב אליהם. למשל, בארצות הברית, עמק הסיליקון זה חלק מהסופט פאור של ארצות הברית. כולם רוצים להיות יזמים וחדשנים, וכמובן באווירה של חופש והזדמנות. נניח שהוליווד מייצרת את הדמיון ואת החלומות ביצירת סרטים וכן הלאה. מוזיקה, כמובן, המקדונלדס והפופ קלצ'ר, וכל הדברים האלה, גיבורי העל, אבל גם הקונסטיטיושן והחוקה האמריקאית, ולכן גם הרבה אנשים, א', מייבים את זה למדינות שלהם, וב', הם משתמשים בשפה האנגלית כשפה אוניברסלית. זה מעיד על הכוח האדיר של ארצות הברית.
אוקיי.
גם לישראל יש סופט פאוור, גם ליפן. בעצם כל מדינה משתמשת בזה בצורה שונה, למשל, טורקיה, ועכשיו האמירויות, השתמשו בתעופה בינלאומית כסופט פאוור. הם הפכו
כן, ומה,
להיות
מה,
הב של
תעופה. הלאונג' שלהם, כן.
הלאונג', כן. העובדה שדרכם אתה יכול להגיע לכל מקום בעולם.
כן.
הטורקים עשו את זה בעוצמה רבה מאוד, אבל הם איבדו את זה לטובת האמירתים.
כן.
ולמשל...
למה האמירתים יש לאונג' יותר גדול?
כן, קל יותר לטוס דרכם לכל מקומות, וזו מדינה שיותר פתוחה לעולם, ויותר נחשקת,
כן.
למידה רבה. אבל הטורקים למשל גם השתמשו בסדרות הטורקיות, בדרמה הטורקית, שהיא נתנה לטורקיה איזו זווית הרבה יותר רומנטית ויפה. ליפנים יש כמובן את, את האנימה ואת המנגה ואת הקומיקס, כמובן דברים נוספים. אבל אני חושב שזה חלק מהמדיניות של מדינות, זה לקחת את שני הכוחות האלה, הכוח הקשה, מה שנקרא, שזה כלכלה, צבא, ביטחון, והכוח הרך, שזה התרבות, הערכים וכן הלאה. והחיבור בין השניים יוצר את מה שנקרא ה-wise power, הכוח החכם. וזה דבר שאני מאמין שישראל צריכה לעשות יותר, להשתמש בסופט פאור שלה. תראה, למשל... דני אבדיה עכשיו נבחר כשחקן ב-All Stars. כולם יודעים שהוא ישראלי. והנה פתאום אתה רואה צעיר, מוצלח בצורה בלתי רגילה, גיבור חלומותיהם של הרבה ילדים בעולם, בא ממדינת ישראל. זה עושה משהו טוב למדינת ישראל.
כן.
או כשגל גדות מופיעה בתור סופר וומן. אבל זה לא עוצר שמה, זה הרבה מאוד זמרים ואומנים, וגם באירוויזיון כמובן, ולהקות ישראליות שמסתובבות, והאקדמיה הישראלית, וההייטק הישראלי, כל הדברים האלה הם soft power. חלק מהם גם יוצרים hard power, כן? למשל, כלכלת ההייטק מייצרת גם כלכלה חזקה, ובמדינת ישראל גם כוח ביטחוני מאוד גדול, אבל היא גם מייצרת את הסופט פאוור, כי כשאתה נוסע בחול, משתמש בווייז, וזה עוזר לך לעקוף את הפקקים, ואתה יודע שזה מישראל, זה טוב. או שאתה יודע שסייבר מגן על הרבה חברות וכן הלאה.
אבל אם אני חושב על סופט פאוור, במובן הכי עמוק שאפשר, קשה לי לחשוב על מדינה שהסופט פאוור שלה יותר חזק מאשר מדינת ישראל. אתה יודע, כל התרבות המערבית, התרבות המוסלמית, יושבת על התרבות המונותאיסטית שהתחילה עם אברהם.
אתה צודק.
כן.
רק אנחנו לא יודעים להשתמש בכוח הרך הזה. אנחנו במקום זה מנסים הסברה. אנחנו מנסים לשכנע את העולם שאנחנו צודקים.
כן.
אנחנו מנסים לשכנע את העולם שיש היגיון במדיניות שלנו. במקום להשקיע את המשאבים שלנו בכוח הרך, כי בסוף הכוח לא עובר דרך המוח, הוא עובר דרך הלב, הוא עובר דרך הנשמה, ואפשר להצליח הרבה יותר.
כן.
בשימוש חכם בסופט פאוור. הייתי רוצה לראות מדינה שמשקיעה בסרטים ובסדרות ובמוזיקה ואוכל ישראלי ותרבות ישראלית, וגם משדרת את הערכים שלה בצורה אחרת ממה שאנחנו לצערי היום משדרים.
כן.
אז אני חושב שאילו היינו עושים שימוש נכון יותר בסופט פאוור, היינו מדינה הרבה יותר עם חכמה מבחינת הווייז פאוור.
אוקיי, אז בנוגע לסופט פאוור, אם אני חוזר עוד פעם לשורש ולפוטנציאל של הסופט פאוור שלנו, שהולך 3,000 שנים אחורה, מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות כדי למצות, כדי למקסם את אותו סופט פאוור? כי איפה שאנחנו גרים היום, השפיע על התרבות הגלובלית יותר מאשר אולי כל מקום אחר בעולם, איך אתה רואה את זה בא לידי ביטוי עכשיו? או מה הייעוד של הפרויקט הציוני בקונטקסט הזה?
יש המון דברים שאנחנו צריכים לייצא החוצה. כדוגמת תיקון עולם, כדוגמת עשרת הדיברות, הערכים שלנו. הדמוקרטיה שלנו שהייתה נהדרת עד לא מזמן. פעם גם היו לנו תפוזים וחקלאות. אני חושב שהיום הסופט פאוור, הליבה של הסופט פאוור, דרך אגב, זה גם ההארד פאוור שלנו, זה תעשיית ההייטק. אבל אי אפשר רק הייטק. אני חושב שצריך בעולם התרבות, בעולם היצירה, פשוט להשקיע באנשים. לא יכול להיות שלא יצאו מפה יותר סרטים ויותר סדרות טלוויזיה. והיום, אם אתה רוצה לעשות סרט או סדרת טלוויזיה, זה קריאת ים סוף לגייס לזה כסף. הכישרונות פה אדירים.
אין ספק.
דרך אגב. יש פה כישרונות מקיר לקיר. אז פשוט להשקיע בדבר הזה ולנסות להפסיק להיות צדקנים ולנסות להסביר טיעון שאף אחד לא רוצה להקשיב לו ואף אחד לא מתעניין בו. אנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה. אני לא מתיימר להיות הבן אדם שהכי מבין בזה, אבל אין ספק שאפשר לעשות עבודה הרבה יותר טובה, לשים על זה תקציבים במודע, לשנות את השפה שלנו. השפה שלנו היא גם יוצרת וגם מתארת את המציאות. ואם אנחנו משתמשים בשפה יותר עדינה ויותר רגישה, כשאנחנו מתקשרים מול העולם, לא כל הזמן כוח ולהקות ולהשמיד ולפגוע וכן הלאה, להשתמש בשפה בצורה יותר חכמה. אז הכוח הרך שלנו יהיה הרבה יותר חזק. הוא יהיה יותר אפקטיבי.
איך נגיע לכל הדבר הזה?
תראה, אני חושב קודם כל, קודם כל זה מתחיל באנשים שמנהלים את המדינה, בפוליטיקאים, בתקציבים שאנחנו מחלקים לדברים שונים. זה התרבות, הוויכוח שלנו, אנחנו מאוד מאוד, זה לא סוד, כולם יודעים כמה אנחנו מפוצלים ומפולגים. אנחנו צריכים היום במדינת ישראל הנהגה אחרת. א', שהיא נותנת לנו תקווה שלא נחיה לנצח על חרבנו ולא נהיה ספרטה. ואנחנו לא מגדלים כאן חיילים, או לוחמים, או לוחמות, אלא יש עתיד טוב יותר שאפשר ליצור, ויש הזדמנויות היום. יש הזדמנויות גדולות שצריך לפעול ולממש אותן. האמריקאים מציגים בפנינו חזון בלתי רגיל, שאנחנו רק צריכים ללכת אליו, לחזון הזה, ולשתף איתו פעולה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים כאן מנהיג שהוא, יש לו כוח איחוי הקרעים ואיחוד הדרכים. אין סוד שאנחנו מפוצלים כמעט על כל דבר. אבא שלי אומר שאנחנו עם ברוך כישרונות למעט כישרון אחד, וזה הכישרון להיות עם. והחוכמה הגדולה זה לא שצד אחד מנצח את הצד השני, אלא שיש הנהגה שבתהליך סדור, מכבד, רחב, ארוך מספיק מבחינת זמן, אנחנו מזיזים את האנשים ביחד לכיוון שהוא טוב יותר לאזרחי ישראל, למדינת ישראל, לביטחון שלה ולעוצמה שלה, אומרים אמת, לא משקרים. מנהיגות כזאת זו מנהיגות שאני משווע אליה, ואני חושב שזו צריכה להיות גם מנהיגות שיודעת לחלק נכון את המשאבים. לשים את המשאבים על הדברים הנכונים. קודם כל, אנחנו חייבים לשמר את הדמוקרטיה שלנו, כי בלי דמוקרטיה אין לנו לא כוח חזק ולא כוח רך. ודבר שני, אנחנו צריכים לחלק את המשאבים בצורה חכמה. אנחנו צריכים להבין מה היתרונות שלנו, מה החסרונות שלנו, איפה נכון להשקיע את המשאבים ואיפה לא נכון. מתי כסף הוא בזבוז או הוצאה, ומתי כסף הוא השקעה. טווח קצר או טווח ארוך.
כן, אבל, כן, אבל רגע, אתה אומר צריך להחליף את ההנהגה, אני חושב כמוך, במקרה אני באותו צד של המפה הפוליטית, אבל יש יותר מחצי עם, או חצי עם לפחות פלוס, שחושב שההנהגה עכשיו היא ההנהגה הנכונה, וכל הנהגה אחרת היא תהיה אסון. יש כאן שחושבים שדן של נס גלוי.
לא נקדתי כאן בעמדה פוליטית, אין לי בעיה למשל לצורך העניין שהימין יוביל את מדינת ישראל. אם רוב העם הוא ימני, אין לי בעיה.
לא, רוב העם רוצה את ביבי כרגע.
אני לא רוצה להיכנס לגופו של אדם, מניח שאנחנו כן מתייחסים לדעות פוליטיות, מניח שיש הבדל, אין הבדל גדול היום בליבה, במרכז, נכון, אבל מניח שיש הבדל. אני באמת לא מתייחס ל... אתה יודע, הצבעת ויש בחירות, אנחנו מדינה דמוקרטית, יש מי שנבחר ומי שמוביל, סבבה, זה בסדר גמור. אני רק אומר, אוקיי, אחרי ככלות הכל, זה לא סוג המנהיגות שאני רוצה. אני לא מדבר על לאיזה כיוון פוליטי לוקחים את זה. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? ראש הממשלה הנוכחי חשב שזה לטובת מדינת ישראל, או ככה, לפחות הוא האמין, או לפחות לטובת המדינה, נניח, לצורך העניין, שנכון לייצר פיצול בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית. והוא נהג במדיניות של לפצל בין הדברים. זה בסדר. Mm-hmm. מבחינתי, לא שאני הייתי עושה אותו דבר, חס וחלילה, הייתי כנראה הולך לכיוון אחר.
כן.
אבל זה לגיטימי. זאת תפיסה שאני מוכן לקבל אותה. אם הרוב חושבים שזה מה שצריך לעשות, אני מוכן לקבל אותה. אבל כשמגיע 7 באוקטובר, לא לקחת אחריות, פה יש לי בעיה.
חשבת שהוא ייקח אחריות?
רציתי.
כלומר, לקחת אחריות ולהתפטר. בעצם.
קודם כל לקחת אחריות, דבר ראשון. דבר שני, אני לא חושב שהוא צריך להתפטר היה מיד, אני חושב שהוא קודם כל היה צריך לקבל אחריות, והדבר השני שהיה צריך לעשות זה להקים ועדת חקירה ממלכתית,
כן,
בלי תרגילים.
אני חושב שתראה, יש הרי ברגע שהוא לוקח אחריות, יש חצי עם שמחכה לרגע שהוא ייקח אחריות בשביל, כמו הנשרים שהולכים על הגופה, בשביל, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לקחת אחריות, כי היו אוכלים אותו באותו הרגע.
תראה, מה זה אוכלים אותו? אתה יודע, קודם כל, לאחריות יש מחיר. אני דרך אגב, מאלה שאומרים, אם אתה רוצה לעשות ועדת חקירה, תעשה ועדת חקירה, אמיתית. תן לוועדה לקום, תן לה לעשות את עבודתה.
אבל הוא לא רוצה. הוא חושב, והימין חושב, מסיבות כאלה ואחרות, שזה תהיה ועדה שהיא תהיה נגועה, וסימנה את המטרה לפני שהתחילה בעצם.
תראה, להגיד שהוועדה היא נגועה, היא נגועה מפני שאתה מצייר אותה בצבעים מסוימים, ואחר כך אתה אומר שהיא נגועה. אני, אין לי בעיה עם אף נשיא בית משפט העליון, בין אם הוא שמרני, בין אם הוא ליברלי, בין אם הוא ימין ובין אם הוא שמאל. יש לי אמונה שבסופו של דבר, אנשים שמגיעים למעמד הזה, פועלים לטובת העניין, יש להם מסגרת חוק. חוץ מזה, בית המשפט שממנה ועדת חקירה, הוא לא שופט. המטרה שלו זה לחקור את העובדות, להגיע לעובדות. המטרה שלו לא להאשים אנשים. כמובן שבתהליך הזה, דברים כאלה עולים, ואז יוצאים כל מיני מכתבי עזרה. אבל תשמע, אני הייתי שירתתי בחיל אוויר 10 שנים, למדתי את התרבות של חיל האוויר.
בחיל האוויר אתה היית טייס מסוק רב.
נכון.
אתה יודע שגילית את זה רק היום. נערכתי לחביבי, אתה שמע? יפה מאוד.
כל יום מגלים משהו חדש, אבל זה לא העניין. העניין הוא שהתרבות של חיל האוויר...
לא רק זה, גם אתה התעקשת אתה לא ויתרת, כן, יפה.
נכון, זה סיפור ארוך, אבל בוא נאמר ככה, בחיל אוויר יש תרבות מאוד ברורה, שאחרי כל דבר שאתה עושה, בין אם זה תרגיל ובין אם זה בלחימה, יש תחקיר, והתחקיר הוא נוקב, והתחקיר הוא עמוק, והטייסים עצמם חושפים את עצמם לחולשות ולטעויות הכי גדולות שהם עושים, גם אם הם היו נסתרות. מפני שהמטרה היא בסופו של דבר ללמוד מזה. והלימוד הזה מציל חיים.
כן.
זאת התרבות.
אני מכיר את התחקיר דרך אגב, כי אופיר פלדי, שהיה נכון, בחיל אוויר, הגיע אלינו עם סטארט-אפ.
נכון, נכון. כן, אופיר כן. לקח את הדבר הזה, והוא באמת רצה להפוך את זה לכלי ניהולי, יישומי, לכל ארגון בעולם, שיוכלו לאמץ את התרבות הזאת.
אתה מכיר אותו כי הוא בא אליך לביקש את השקיע אצלו.
הוא חבר של הבן שלי, וגם דיברתי איתו על הדבר הזה. כן, הוא עבר, הוא התייעץ עם הרבה אנשים, אני מאוד מאמין בתרבות הזאת, זה מה שעושה את חיל האוויר לחיל כל כך טוב ומוצלח, וטוב יעשו מי שילמד מהתרבות הזאת, כי יש בה ערכים והמון המון פוטנציאל לעשות טוב יותר. בכלל, כל דבר שאתה עושה, אתה מתחקים, אתה באמת מוכן אמיתית לשאול את עצמך, מה עשית טוב, מה עשית לא טוב, איפה טעית, איפה שגית, זה התחלה של תיקון. אני מאמין שההתחלה של תיקון של השבעה באוקטובר זה לעשות ועדת חקירה. אנחנו חייבים את זה לכל הנרצחים, ואנחנו חייבים את זה לכל החטופים, ואנחנו חייבים את זה לכל הלוחמים. אנחנו חייבים את זה לעם ישראל. זה לא עניין של מה מנהיג כזה רוצה או מה מנהיג אחר רוצה. ומדינת ישראל היא מדינת חוק, ויש בית משפט, ולא צריך לצבוע את זה בצבעים אפורים, או לבנים או שחורים, ופשוט צריך לעשות את מה שההיגיון הישר אומר. ההיגיון הישר אומר, בדרך כלל זו הייתה התגובה הטבעית, המיידית, לדעתי של כל חברי הכנסת והשרים, בימים הראשונים, אחר כך כבר הם ישרו קו והלכו לכיוון אחר, שחצי עם לא מאמין, מה יצחק עמית עשה רע? מאיפה חוסר האמון הזה? הוא נשיא בית המשפט העליון. אי אפשר להחרים אותו. זה כמו שאני אחרים את ראש הממשלה, או אני אחרים מישהו אחר. זה לא עובד בצורה כזאת, לא במדינת חוק, לא במדינה דמוקרטית. ואנחנו חייבים את זה, וזה הדבר הראשון שצריך לעשות. את הדבר הזה למדתי בחיל אוויר, על בשרי, ראיתי, גם כשהיו כמעט, מה שנקרא כמעט ונפגע, תאונות שבהם כמעט קרתה תאונה, התייחסו אליה כאילו קרתה תאונה, ותחקרו את זה, מכאן ואילך.
כן, אבל רגע, אני רוצה רגע, היום, כשאנחנו נמצאים בתרבות, שבה אנשים מנסים להאשים אחד את השני, ולראות איך הצד השני אשם, ואנחנו נקיים, במצב דברים כזה, א', אני חושב שהתחקיר שאתה מדבר עליו, מצב מעבדה, שאני מתחיל לזהות ולאפיין את הפשלות שלי וכיוצא בזה, זה חייב לעשות באיזשהו סביבה, שמאפשרת לי לחשוב על הטעויות שלי. כשיש תרבות האשמה כל כך חזקה, זה מוביל לכך שכל אחד מגן על עצמו, וכל אחד מנסה להראות כמה הוא צודק, ולכן בסופו של דבר, מה שהימין מזהה, זה שיש כאן ועדת חקירה שהתכלית שלה זה לערוף ראשים. זה מה שאנחנו רוצים, ועדת חקירה להעיף את ביבי.
אני מבין את זה, אני לא תמים. אני רק חושב שבסוף יש לך מנהיג שצריך לשים את המדינה לפניו, לפני האינטרסים האישיים שלו. והוא צריך, הוא חייב, זה תפקידו, זאת אחריות שלו. ואם זה אומר שהוא צריך להתפטר, כדי שהמדינה תלך למקום טוב יותר, הוא צריך לעשות את הדבר הזה. זה כן. המבחן האמיתי של מנהיג. אחרת, מה זה מושג האחריות? מה אתה מלמד לציבור שלם של מושג האחריות?
אוקיי, אז תשמע, הוא החליט לא להתפטר, והחליט לעשות מה שהוא עשה עם ועדת החקירה, ועומדות להיות בחירות, והעם יקבע. מה אתה חושב שתהיה התוצאה?
אין לי מושג. אני חושב שיכולים לקרות כמה דברים. א', אני חושב שהמפלגות הערביות יכולות להשיג כוח פוליטי מאוד משמעותי. אתה יכול למצוא את עצמך גם כמו שחבר אמר לי בסיטואציה שבה יושב ראש האופוזיציה יהיה בכלל נגיד מנהיג מהמגזר הערבי.
אוקיי.
כי הם יהיו מפלגה של 16 מנדטים או 15 או 17, אני לא באמת יודע, תלוי באחוז ההצבעה. ותלוי גם כמה מפלגות אחרות בגוש מרכז שמאל יקבלו, אבל זה תסריט שהוא הגיוני, הוא סביר, זה יכול לקרות, וזה יהיה סיטואציה מאוד מאוד משונה, אני חושב, לחלק מהאנשים בוודאי. אז א', צריך לראות מה קורה שם. הדבר השני, אין הרבה חציית מחנות, אני חושב שבסוף זה יהיה אחוזי הצבעה, אני חושב שאם מרכז שמאל לא יהיה אדיש, אז יכול להיות שהוא יקבל יותר קולות מהימין, אני באמת לא יודע, זה גם בסוף נורא תלוי בשבוע, שבועיים האחרונים, ועוד יותר ביום, ביום הבחירות עצמו, מי שיהיה מאורגן ויוכל לעשות את זה, אני מקווה שלא תהיה אלימות ביום הזה, הוא יוכל לקבל קולות. בדיקטטורה, דרך אגב, עוד אחד הדברים שלמדתי מבית אבא, בדיקטטורה, לא חשוב מי מצביע, חשוב מי סופר את הקולות. אני מקווה כן. שאנחנו דמוקרטיה, ושהבחירות יהיו עוגנות, ויהיו ברוח של הבנה, שאנחנו חלוקים, וכל אחד ילך ויצביע כפי צו מצפונו. מי שחושב שממשלת הליכוד מובילה אותנו לכיוון נכון, יצביע בשבילה, מי שחושב הפוך, יצביע נגדה, או בעד מפלגות אחרות, והבוחר יחליט. אני תמיד מקבל את דין הבוחר. אני רק חושב שכשממשלה חורגת מסמכויותיה, ויוצאת מהמתחם שבו היא אמורה לפעול, שם יש לנו בעיה.
באיזה מובן?
במובן למשל שהיא מחליטה, אתה יודע, זה כמו תיתן לבן אדם רישיון נהיגה, זה בסדר, והוא יכול לנסוע ולנהוג, אבל אם מחר הוא יחליט שמותר לאנשים מגיל מסוים לנסוע באור אדום, ולאנשים אחרים אסור לנסוע באור אדום, זה כבר עיוות של המציאות. ואני חושב שהפוליטיקה, זה התחיל ברפורמה המשפטית, אני חושב שככה לא עושים רפורמה משפטית, אין דבר כזה, גם רפורמה משפטית, בלי לעשות רפורמה בזרוע המבצעת ובזרוע המחוקקת, כי כל הדמוקרטיה בנויה על איזון, על checks and balances, מה שנקרא, אז אם אתה, דרך אגב, אני הייתי שמח נורא לראות אם הרפורמה המשפטית הייתה מתחילה בהקצבת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, מבלי להתייחס לאדם כזה או אחר, שלטון ארוך מדי הוא לא טוב, הוא משחית, הוא פוגע, הוא צריך לרענן את המערכת, צריך להביא כוחות חדשים, הגיע זמנו של ראש הממשלה הנוכחי לפרוש מהחיים הפוליטיים, בוודאי לפרוש מהתפקיד הזה של ראש ממשלה, ואם אני חושב שמדינה כל כך מפוצלת וכל כך חלוקה סביב הנושא הזה, על אחת כמה וכמה, הוא צריך להבין שכנראה אין בכוחו לאחד את העם, אין בכוחו להציד את העם בדרך המלך, ורק על הבסיס הזה אפילו, אני חושב ששווה להחליף מנהיגות כאן.
כן, תשמע, תראה, הוא לא חושב ככה, והוא מתכוון בכל הרצינות גם לזכות בבחירות הבאות.
אתה אומר, הוא לא חושב ככה, אבל כשהוא היה בתחילת דרכו כראש ממשלה, יש את הדבר, אתה יודע, אנחנו כבר לא מתייחסים למה שיש בארכיון. הוא אמר, 8 שנים, הוא אמר, זה חקוק כן. בסלע, נכון? הוא אמר, מה שלא הצלחת לעשות ב4 שנים, תעשה ב8 שנים.
את הקטע, הקטע הווירלי שרץ בין
העם. אני דווקא, יש לי הערכה ליכולות האינטלקטואליות של האיש, והוא אמר הרבה דברי טעם בעבר, רק שהוא עובד בדיוק הפוך לדברים שהוא אמר אותם.
כן.
אז עם זה יש לי בעיה. אני צריך להבין לאיזה מהשניים אני צריך להאמין.
לא, היום אנחנו יודעים למי להאמין, אתה יודע, הוא לא מתכוון לעזוב.
לא, זה שהוא לא מתכוון לעזוב, אני מבין. הוא יכול לטעון שאתה יודע, הדברים היו נכונים, כל עוד לא ניסו לעשות הפיכה משטרית דרך תפירת תיקים. אני לא מקבל את הדבר הזה. בעיניי המדינה הרבה יותר חשובה מהבן אדם, ואחרי כל כך הרבה שנים בתפקיד ראש הממשלה, צריך להגיד לו תודה על מה שעשית, וזהו, ומספיק.
תשמע, אני עוד לא התאוששתי מהבחירות של 96, אני חייב לומר לך.
לא, אבל אתה יודע, אבל אני באמת חושב שהשיח שלנו לא צריך להיות שיח פוליטי, הוא צריך להיות שיח ערכי. אני מדבר על ערכים, אני לא מדבר על פוליטיקה, כי זה לגיטימי לגמרי שאתה תאמין, אתה תהיה ימני או תהיה שמאלני, זה לא משנה. זה כן בעייתי כשאתה תופר צד אחד והופך אותו לבוגד, זה לא מקובל, כמובן, בעיניי, אבל אני לא מתייחס לצד הפוליטי, אני מתייחס לצד הערכי, אני מתייחס לנושא של אמירת אמת, לנושא של כיבוד בית המשפט, כיבוד הדמוקרטיה הישראלית, צריך לעשות את הדברים, ומותר לך, תראה, אם יהיה רוב דמוקרטי שיעשה תהליך סדור והגון, ויחליט לספח את השטחים, אני אקבל את הדין, גם אם אני לא אוהב את זה, אני אקבל את זה. כי זה הרוב, בסופו של דבר הרוב צריך להחליט, והרוב צריך לקבוע, אבל אם זה נעשה בדרך לא סדורה, ושאינה תואמת את ה-checks and balances, עם זה יש לי בעיה.
אוקיי.
אז אנחנו מדברים יותר על הערכים, ועל דרך, אני פחות מדבר על פוליטיקה, כי אני חושב שרוב, אני מאמין שרוב האנשים בימין ובשמאל, לא רוצים את רעת העם, הם רוצים את טובת העם, הם תופסים כל אחד את העולם בתפיסת מציאות אחרת. יש כאלה שהם יותר סקפטיים, יש כאלה שהם יותר אופטימיים, יש כאלה שהם יותר חוששים מזה, יש כאלה שיותר חוששים מזה, לגיטימי לגמרי, אין לי בעיה עם דעות, ואני מוכן להתווכח עם כל אחד, ואני גם מוכן להקשיב, אני לא אומר שאני צודק. אבל אני חושב שדרך השיח והתרבות, ותהליך שהוא מבשיל לאורך זמן, אז אני חושב, אתה יודע, מדברים על לעשות דברים בהסכמה. יכול להיות שאי אפשר להגיע להסכמה, אבל אם אתה מגיע לסיטואציה שאתה עושה הכרעה, ובהכרעה הזאת אתה לא מוצא חלק ענק מהעם שמוצא את עצמו לחלוטין 180 מעלות מהעניין, כנראה שאתה עושה משהו מאוד בעייתי. וזה סוג המנהיגות שאנחנו צריכים היום, מנהיגות שתדע לכנס את העם סביב איזושהי ליבה מרכזית, שמבינה שזה טובת העם, אתה תקשיב לקצוות, אתה תעשה את כל הדברים שדורשים ממך להגן, מפני תסריטים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר, אתה צריך מנהיגות שהיא מאחדת, שיש לה חזון, שהיא שוקלת את הדברים בצורה רצינית, והיא לא צובעה צד אחד בצבעים כאלה, או צד אחר בצבעים כאלה. דרך אגב, גם מהצד השני, כשדיברו על מתנחלים כפורפרות וכל מיני דברים כאלה, אני לא אהבתי את זה. זה
פרופלורים,
פרופלורים, זה הרבים. פרופלורים, כן. כן, לא אהבתי את הביטוי הזה, אני לא חושב שזה ביטוי ראוי.
כן, טוב, אני זוכר שבזמנו הוא ביטא משהו, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, הוא ביטא משהו שמצד אחד באמת הרגשנו כולנו, מצד שני, כן, אין ספק שזה היה מאוד לא ממלכתי.
אני אוהב אמירה של גנדי שאמר, היזהרו במחשבותיכם פן הם תהפוכנה למילים, והיזהרו במילותיכם פן הם תהפוכנה למעשים.
כן.
צריך לחשוב טוב, צריך להתבטא בזהירות, ובסוף המעשים צריכים להיות מעשים ראויים ונכונים, לא מעוותים ולא שקרים.
תשמע, אני יודע שאתה ציוני גדול, אני יודע שאתה אוהב את המדינה מאוד, ואני חייב לומר לך שאני קצת מוטרד, מכיוון ש... קודם כל תראה מה קורה בעולם, כן? העולם והדמוקרטיות הליברליות בעולם לא נמצאות במצב טוב, וגם בישראל, כן? אז אנחנו רוצים להחליף שלטון, אבל... האם אתה חושב שיש לנו חזון? כלומר, יש את החזון של הציונות הדתית, שאנחנו יודעים מה הוא, שהוא רוצים, התחלת דגאולה בארץ ישראל השלמה, יש לנו את התפיסה של החרדים. מה החזון של המחנה החילוני-ליברלי? בעידן שבו המחנה הליברלי מתרסק בעולם כולו.
תראה, אתה מעלה כאן שתי שאלות שונות, כן? שאלת הדמוקרטיה ולאן פניה ומה מצבה בעולם הוא לא טוב.
כן.
זה ברור.
אבל לא, בעיקר השמאל הולך ונתקע בקיר כרגע.
השאלה השנייה זה באמת חזון, ולא מדברים פה מספיק על חזון. החזון שחלק מהמנהיגים מציבים הוא לעומתי. אני רוצה לשמוע מה אדם מתכוון לעשות בתפקידו כראש ממשלה, מה החזון שלו למדינת ישראל.
אז מה דעתך על החזון של לספח את שטחי יהודה ושומרון כמו שהצעת? נחזור לתקוע, לבית אל, לחברון.
אני לא הצעתי את זה.
לא, לא, כמו שאמרת שאתה תקבל את סיפוח יהודה ושומרון.
לא, לא, אני, לא, זה לא משהו שאני רוצה, זה לא משהו שהייתי מצביע בשבילו.
למה לא? תקוע, בית אל, חברון. כל המקומות האלה זה מקומות של העבר שלנו, של המורשת היהודית.
נכון. אני, אתה יודע, הייתה אמירה מאוד מעניינת לעמוס עוז, שחשבתי שהיא די מבריקה. הוא אמר, אל תחפש במרחב את מה שאיבדת בזמן. יכול להיות שאפשר היה לעשות את זה לפני הרבה מאוד שנים. אני חושב שיש מציאות שאתה צריך להתמודד איתה. בסופו של דבר, אנחנו חיים במדינה שיש בה כ-15 מיליון איש, מחולקים חצי-חצי יהודים ערבים. אתה צריך להבין שהבעיה... לא תיפטר מעצמה, היהודים לא ילכו והערבים לא ילכו, וככל שאנחנו נגדל ונתרבה, היכולת שלנו להגיע לפתרון הולך וקטן. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיש עם שחושב שהוא עם ויש לו תפיסת הגדרה ורצון, הוא לא מתכוון לשנות את הדבר הזה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה טוב לנו ומה נכון לנו לעשות.
אז יש קבוצת אוכלוסייה שחושבת שאם אנחנו מגשימים את הפרויקט הציוני ולא שווים אל המקומות שמספרים לנו עליהם בתורה, בית אל, חברון, בית לחם, תקוע, כל המקומות האלה שנמצאים בשטחי יהודה ושומרון ומבטאים את הציונות במובן הכי טהור שלה, מה אתה יכול להגיד נגד הדבר הזה? בשביל זה באנו לפה. ואם אין לך חזון אלטרנטיבי שיודע לתת משקל נגד לדבר הזה, אנחנו נמצאים בבעיה.
אז בוא נעשה סדר. למה באנו לפה? לתפיסתי לפחות. אתה יודע, יש כל מיני סוגים של ציונות. למה באנו לפה? אני חושב במקור, אבי הרעיון של הקמת המדינה זה הרצל. והוא הציג תוכנית מאוד ברורה ומפורטת, הוא כתב שני ספרים, את שניהם קראתי, אחד משעמם עד מוות, שזה מדינת היהודים, שזה ממש נראה לי כמו בדח, בדיקות חיוניות למטוס, תעשה ככה, תעשה ככה, זה ממש, ואני חושב שאף אחד לא התעניין, ואז הוא כתב רומן מרגש ויפהפה בשם אלט נוילנד,
כן.
וקראתי אותו, באמת
רומני. פחות השתעממת.
לא השתעממתי, הוא מקסים בעיניי, כי הוא, יש לו חזון של מדינת מופת, מדינה משגשגת, מדינה שחיה בשלום, מדינה שמתקנת עולם,
כן.
מדינה מתקדמת, מדינה פורחת, וזאת המדינה שאני רוצה לחיות בה.
אז, אוקיי.
רגע, כן. עכשיו, אני יכול להבין שיש אנשים שהשורשים שלהם הם בתנך ובאמונה, שזו שלנו כולה ואין בלתה, ואז השאלה שלי, אוקיי, בוא נגיד שאנחנו הולכים איתכם בכיוון הזה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לזה? עכשיו, אני לא מאמין שאתה תגיד לשבעה וחצי מיליון איש, תקשיבו, פה זה רק המדינה, אין מקום לפלסטינים, אין מדינה לערבים וכן הלאה. אני חושב שזאת בעיה מאוד מאוד גדולה. אז אתה יכול לגרש את כולם, אני לא רוצה להיות חלק מדבר כזה. אתה יכול להרוג את כולם, אני עוד פחות נלהב מהסוג הזה של פתרון. אז אתה צריך להגיע לאיזשהו פתרון. עכשיו, לנהל את הסכסוך ולא לפתור אותו, זה אומר שאתה רק מגדיל אותו. אתה מגדיל את הבעיה הזאת. ולכן צריך לחשוב על פתרון, איך פותרים את זה. אני מאוד הייתי רוצה לחיות במדינת ישראל, שהיא כולה מלאה ביהודים בלי קונפליקטים, חוץ מהקונפליקטים הפנימיים של יהודים, ושנחזור ונתיישב בכל חלקי הארץ. אבל צריך לזכור שיש שם אנשים שהם תופסים את העולם אחרת. מה מקור הסמכות? האם מקור הסמכות היא תנך? יש אנשים שחושבים שלא.
דרך אגב, אם לא התנך לא היינו פה. לזרעך אתן את הארץ. אם אלוהים לא אומר את זה לאברהם, לא היינו פה.
תראה, אני כבר בסיבוב שני של 929 של הרב בני לאו.
מה אתה אומר?
אני קורא כל יום.
לא נכון.
כן, כן.
לבד, יש לך חברותה? מה?
אין לי חברותה, אני קורא בעצמי. קורא לבד. אני מקשיב לבני לאו ולדוד מנחם ולדליה מרקס ולעוד פרשנים שיש. אני קורא כל יום פרק, ואני כמובן מקשיב גם לשי פירון שמסכם את השבוע, שזה דבר שלא היה בסיבוב הקודם.
אז תדע לך שיש גם אותי.
אז יש גם אותך.
פרשת השבוע ברוח יזמות. בערוץ 10.
מעולה, מעולה. דרך אגב, אני חושב שהתנך זה אחד הדברים שוויתרנו עליו בגלל הדתה, או תחושת הדתה, זה נכס, זה ספר נפלא. אני מסתכל יותר על הצד ההיסטורי שבו, גם על השמות, ואני מאוד מחובר לעובדה שהארץ ניתנה, אני מאמין בדברים האלה, באמת, כזכות על ארץ ישראל והמדינה שלנו. אבל אז, השאלה איך אתה מיישם את הדבר הזה, בלי לעשות קטסטרופה אנושית נוראית, שאני לא חושב שהעם היהודי יכול לעשות אותה.
אז אני רוצה רגע פה לעצור, כי אנחנו נמצאים פה באמת בבעיה מאוד גדולה. יש לנו כאן חזון מאוד עוצמתי, מאוד משיחי, מאוד ברור, מאוד מובהק של הציונות הדתית, והם הולכים עליו בכל הכוח, הוא ברור להם. אתה אמרת דרך אגב על המדינת מופת של הרצל. כן, אנחנו כתב על מדינת מופת וכל הדבר הזה. עכשיו, שהוא כתב על מדינת מופת, הרי הוא לא המציא את זה, יש מאין. הוא הסתמך על מורשת יהודית בת 3,000 שנה, נכון, שבה מובטח לנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, אור לגויים, כל הדברים האלה, והרצל ניסה לעשות מזה משהו, וזה כאילו קצת נקטע. עכשיו, אמריקה, אני חייב רק לחדד את הנקודה, אמריקה, שהאבות המייסדים של ארצות הברית, ראו את עצמם כישראל החדשה, ראו את עצמם כאבות המייסדים של עולם חדש, והבינו לאן הם הולכים, ועכשיו שאנחנו הולכים, וחצי מקומות שלמים בארצות הברית נקראות, הם שמות של יישובים ישראלים, נכון, מהתנך.
נכון.
כלומר, הם ראו את עצמם, ישראל החדשה, אנחנו מביאים בשורה לעולם, כמו שישראל העתיקה, הקדומה, הביאה את לוחות הברית, עשרת הדיברות, החוקה, כל הדבר הזה לעולם, עכשיו אנחנו ממשיכים את זה, ואנחנו מגיעים לישראל האמיתית, אנחנו היהודים, אנחנו צאצאי אברהם, ואנחנו לא תופסים את זה בשתי ידיים. כלומר, אתה בעצמך אומר, התנך זה נחמד, זה סימפטי, דברי חוכמה לסוף שבוע, אבל אתה לא מאמץ את זה כקורפוס שאיתו אתה יכול לבנות חזון חדש. כאילו,
תראה,
nice to have.
קודם כל, גם האמריקאים גם ימצאו חלק גדול מהמבנה השלטוני שלהם, וה-checks and balances, זה גם בהתנך.
בטח.
לגמרי. אז
החוקה, הרעיון של החוקה זה אנחנו, זה המצאה
נכון,
שלנו.
אבל אמריקה היא גם מדינת כל תושביה. בסופו של דבר, אתה יכול להיות שחור, אתה יכול להיות לבן, אתה יכול להיות ספרדי, ואתה יכול להיות אירופאי וכן הלאה. היא באמת מדינה פלורליסטית, תוכה, אנחנו לא. אנחנו מדינה, אנחנו ארץ של העם היהודי, הוצאנו את חוק הלאום. הגדרנו בדיוק מי הם בעלי הבית כאן בחוק הלאום, החרגנו את ה...
טוב,
למשל
אבל...
את, ה... כן. את העדה הדרוזית, mm-hmm. שהיא בעיניי חלק בלתי נפרד מעם ישראל, הם אחים, הם גיבורים, הם חיים כאן, הם נותנים יותר אפילו ממה שהחברה הישראלית נותנת מבחינת שירות צבאי והקרבה, בלתי רגילה, ואני חושב שפגענו בהם מאוד כשעשינו את חוק הלאום, וזה כן. דבר ש...
לא, זה ברור, אני מסכים איתך, אבל אני מדבר כרגע על לאמץ ייעוד.
אבל אני, תקשב, אני קורא את התנך, אוקיי? ואני נניח לצורך העניין מאמין בדברים שכתובים, עד גבול מסוים כמובן. אבל אני מאמין שזאת המדינה שלי, ואני כן, אני רוצה להיות בכל מקום, אבל יש כאן מציאות שכדי ליישם את החלום הזה, אתה נדרש לעשות דבר שהוא בלתי אפשרי ברמה האנושית. ברמת הערכים שלך עצמך. כי מצד אחד כתוב, ואהבת את רעך כמוך, מצד שני אתה רוצה לגרש או, או, או לקחת לאנשים את האדמה או את הבית שהם חושבים שהוא שלו, מאמינים בו וכן הלאה. יש לנו בעיה, המציאות מחייבת אותנו. תראה, בן גוריון הבין את זה, בן גוריון דרך גם הרצל. הרצל לא בא לכאן ליישם את הרעיון האולטימטיבי של התנך, זו שלה, זו... שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, וכן הלאה. הוא התמודד עם שאלה אחרת, הוא אמר, איך אנחנו נלחמים באנטישמיות ומוצילים את העם היהודי, מרדיפה, והמסקנה שלו הייתה לאומיות, הייתה הקמת
נכון,
בית.
רגע, הקמת, כן.
רגע, ובן גוריון, כשהוא הקים את מדינת ישראל, זה היה על חזון, על בסיס חזון של שתי מדינות לשני עמים. זאת אומרת, נקודת ההתחלה שלנו בסיפור של מדינת ישראל היא נקודה אחרת. דרך אגב, אנחנו לאורך שנים החלנו את הרעיון שאנחנו יכולים לספוג טרור פה ושם, כי החזקנו באיזשהו מקום בתודעה הלאומית את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים, והשטחים, מה שנקרא, או כל אחד עם ההגדרות שלו, זה דברים שהם בחזקתנו מבחינה ביטחונית, הם פיקדון שאנחנו צריכים לשמור אותו עד שיהיה באמת פתרון שיהיה מוסכם. ובסופו של דבר, הרעיון הזה של שתי מדינות לשני עמים, על הבסיס הזה קמה מדינת ישראל.
כן, כן, אבל תראה, לא, לא, ברור שזה, הכל נכון, אבל אתה אומר, אנחנו בחרנו פה כדי למצוא מקלט ליהודים, נכון? זה מה שבעצם הרעיון של הרצל, זה מה שנקרא הרב סולובייץ' שקורא לזה ברית גורל, ועל ברית הגורל אנחנו צריכים ברית ייעוד, כלומר, מה הייעוד שלנו? עכשיו, אם היינו נשארים בברית גורל, ישראל זה המדינה האחרונה שהיינו צריכים לבחור בה, כיוון ש... היינו יכולים לדעת אפריורי שהולך להיות פה בלגן. זה לא, אתה לא צריך להיות... אתה יודע שהוצאו לנו 39 מקומות על פני הגלובוס לחיות בהם חוץ מאשר מדינת ישראל, ובחרנו במדינת ישראל.
בעיניי בחירה נכונה.
בחירה נכונה, למרות כל השכול וכל הדבר הזה.
ברור, אתה קשור, זה השורשים שלנו.
אוקיי, אבל אנחנו...
אני מאמין בזה דרך אגב, אני לא, לא, לא מאמין בזה.
אוקיי.
אני מאמין בזה.
אוקיי, אז אם זה השורשים שלנו... אני מרגיש שעדיין אני לא מצליח לשמוע ממך חזון, מספיק בהיר, מספיק מפתה, שייתן משקל נגד לחזון של הציונות הדתית, כי המחנה הליברלי יודע להגיד מה לא, כן, אנחנו לא רוצים ככה ולא רוצים ככה ורוצים... מה כן? תראה. מה כן שהוא יהיה מספיק נוצץ כדי לאחד את העם מחדש סביבו?
תראה, קודם כל באמת צריך, קודם כל זה שני צדדים לטנגו הזה, זה לא רק אנחנו, זה גם יש צד שני שצריך כמובן להסכים. בעיניי, מבחינה ביטחונית, אין מקום לאף צבא בין הים לנהר, מדינת ישראל מבחינה ביטחונית צריכה לשלוט, מפני שזה הסיבה באמת שבאנו לכאן, לפי חזון הרצל בן גוריון, הקמנו את המדינה הזאת כדי ליצור בית ליהודים ולהגן עליו. אז כל דבר שיסכן את הרעיון הזה של בית יהודי, אנחנו נילחם עליו. Mm-hmm. לכן, אם אתה מדבר איתי על חמאס, מלחמת חורמה, דרך אגב, אני חושב שאסור לנו בשום מקרה להכיל טרור בשום מקום, גם על הגבולות שלנו, גם אם הוא קטן, ואחת השגיאות הגדולות שעשינו זה שנתנו למפלצות טרור לגדול, ממש בחצרות שלנו. וזה דבר שהוא, נדמה לי אחרי השבעה באוקטובר, הקונספציה הזאת נגמרה, ואני מאמין שממשלות ישראל בעתיד לא יסכימו שיהיה התפתחות של מפלצות טרור על ידינו. זה דבר ראשון. דבר שני, גם הרעיון של מלחמת מנע, שמאוד נמנענו ממנה, זה גם דבר שהתנפץ אחרי השבעה באוקטובר, כולל התקיפה באיראן, שאני חושב שהממשלה עשתה נכון, ולקחת את היוזמה ולהקות בכל מי שמאיים עלינו, ולהאמין לאלה שמאיימים עלינו. עם האנשים האלה אין לנו ויכוח פנים ישראלי. לא, השאלה שהחברה הישראלית, עם ישראל צריך להחליט, זה לאן הוא רוצה להגיע, האם הוא רוצה לחיות לנצח על החרב, לחיות בחברה מעורבת, בלי לתת לה זכויות שוות, וליצור כאן או אפרטהייד, או מדינת טרור שהיא מדינה מסוכסת. אני לא רוצה שהילדים שלי, הנכדים שלי ושלהם, יסתובבו עם אקדחים, ואני לא רוצה שהם יהיו חשופים לסכנות של טווח בסגנון השבעה באוקטובר, ומי שאומר שהשבעה באוקטובר לא יחזור, זה עוד קונספציה נוראית שנבנית, זה קשקוש, זה יקרה שוב, ויכול להיות שיקרה בעוצמה יותר גדולה, בוודאי אם אנחנו לא נתחקר את מה שקרה ולא ניישם את מה שקרה, אף אחד לא יכול להבטיח לי שלעולם לא עוד. אי אפשר להבטיח את הדבר הזה. ולכן אני חושב שמדינת ישראל חייבת לאמץ כללים אחרים, תפיסת ביטחון אחרת, ברוח הדברים שאמרתי.
חזון.
היא החלה, כמובן מלחמות מנע, אבל בעיקר לנסות לייצר מצב שבו יהודים וערבים יכולים לחיות בשלום ובבטחה זה לצד זה. איך עושים את זה? קודם כל צריך להתחיל בדיאלוג, צריך ברצון, צריך לשבת ולדבר, מפני שאם אין תקווה לשנות את המצב, כל מה שאתה תקבל זה אלימות, דם ויזע, זה כל מה שתקבל. ואף אחד בסופו של דבר, אני חושב, מאלה שלא מוכנים כל הזמן למות למען המולדת, לא ירצו לחיות פה. פשוט לא ירצו לחיות פה. גם אין היגיון בחיים שמבוססים על טרור ומלחמה ומוות.
מה אתה תמליץ לילדים ולנכדים שלך?
אני אמליץ להם להישאר במדינת ישראל ולהילחם על עמדתם.
גם אם מפסידים בבחירות הבאות.
גם אם מפסידים, תראה, לי אין פלן בי. אני חושב
שלאף
יהודי אין פלן בי, גם אם הוא חושב או היא חושבת שיש פלן בי, לצאת מפה, לברוח מפה, זה לא פתרון. אני מאמין, דרך אגב, אני מאמין בעם ישראל הרבה יותר מה שאני מאמין במנהיגיו, וממנו אני שואב את האופטימיות ואת האמונה שבסופו של דבר נגיע לפתרון. אנחנו נגיע רק אם אנחנו נזהה את ההזדמנויות שעומדות לפנינו. דרך אגב, ההזדמנויות האלה הן תלויות זמן. לא תמיד הן פתוחות בפנינו. אני חושב שעכשיו יש הזדמנות לעשות צעדים קדימה. אני חושב שקודם כל מדינת ישראל צריכה לומר בצורה ברורה, פנינו לשלום, פנינו לפתור את הסכסוך, פנינו להגיע לפתרון יצירתי, ואפשר להגיע לפתרונות בצורת ממשל כזאת או אחרת, כשברור לכולם שהביטחון תמיד בידינו. אין שאלה בכלל, אבל ניהול החיים של היישובים הפלסטינים לא צריך להיות בידינו, צריך להיות בידם, הם צריכים לנהל את ענייניהם, הם צריכים לעסוק בדברים הפנימיים שלהם ולא בעם ששולט מבחוץ. צריך למצוא את הדרך הזאת. אני לא אדם תמים, אני לא חושב שזה קל, אני לא חושב שזה עניין שיגמר ביום, אבל אני חושב שזה מתחיל קודם כל בקביעת הערכים, מה אנחנו מוכנים לעשות, מה אנחנו לא מוכנים לעשות, ובעיקר לשדר כלפי הצד השני, פנינו לשלום, כי אם אתה אומר להם, פנינו לזה שבבית אל ובכל מקום יהיו אך ורק יהודים ישבו, או יהיו שם אנשים שהם סוג שני או, או, או מעמד נחות, זה יהיה פתרון שהוא לא בר קיימה. אני לא מאמין בפתרונות שהם לא ברי קיימה.
כן, אבל אני חושב שכדי להתמודד עם הפתרון שמציעים בציונות הדתית, צריך להציג אלטרנטיבה. הרי יש משהו בפתרון הזה שהוא מאוד קוסם, כן? השיבה אל ההיסטוריה, התקוע, האירוע של הנביא עמוס, כן?
כן. אני אשאל אותך שאלה. נניח שמחר הפלסטינאים היו מסכימים למדינה פלסטינית, שבירתה איננה ירושלים, mm-hmm. וגודלה מטר על מטר, לבנות מגדל עד השמיים. כן. היית מסכים?
לא.
מה, לא היית מסכים?
מה, 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 מה פואנטה?
למה? כל ישראל שלך, כל, תמצא
לא,
מקום.
לא, אני לא, לא,
אני מנסה,
לא,
אני מנסה אני להגיד, לא. אני מנסה להגיד שבסוף יש מציאות שצריך לפתור אותה.
ברור, אני מבין, אבל מה שאני אומר זה משהו אחר. אני שב לנושא החזון של המחנה הדמוקרטי-ליברלי. אני חושב שאם אנחנו לא, תראה, אנחנו נמצאים מעל השבר הסורי-אפריקני, ופה נוצקו הרעיונות שעיצבו את הגלובוס כולו לפני 3,000 שנה.
אוקיי. Okay.
אני מרגיש שאם שבנו לפה אחרי 3,000 שנה, 1, 2, העולם נמצא בכאוס, 3, יש לנו המון לחץ מבפנים, המון אנטישמיות, יש לנו בעיה עם החרדים. אני מרגיש שזה, הכל מסביב, זה איזשהו סוג של ניסיון להאיר את המחנה הדמוקרטי-ליברלי לחזון שהוא צריך לאמץ. ואני זוכר שבזמנו עשינו איזה, חילקתי את הספר של אבא שלך, No Room for Small Dreams.
נכון.
כן. ספר מעולה, דרך אגב.
ספר נפלא.
כן, נכון. והשאלה שלי, what is our big dream, כדי לאחד את השורות, אתה אומר, צריך לחבר, צריך זה, מי כמוך יודע, אתה יזם, אתה איש הון סיכון, אתה מבין שבלי חזון, הרי מה שמחזיק חברה זה חזון.
אני אתן לך את החזון שלי.
כן.
החזון שלי זה שמדינת ישראל תהיה המדינה שתורמת הכי הרבה ליציבות העולם, ותורמת הכי הרבה לתיקון עולם, והמדינה שהערכים שלה, גם הליברליים, גם המוסריים, הם נר לרגלי כל מדינות העולם. אני מאמין שאנחנו צריכים להיות חברת מופת. אני מאמין שאנחנו עם שנבחר למשימה כזאת. זה הייעוד שלנו, וזה המטרה שלנו. אנחנו צריכים להיות עם שוחר שלום, עם שרוצה ליישם את העולם החדש, ולא את העולם הישן. העולם הישן הוא עולם של מלחמות והרג. העולם החדש הוא עולם של מנצחים בלי מפסידים, שכל אחד יכול, יש לו עתיד, הוא מוצא את מקומו, הוא מוצא את ההזדמנות שלו באופן שווה. אני באופן אישי חושב שמדינת ישראל גם יכולה להיות המדינה החזקה ביותר בעולם.
בעולם.
פר קפיטה, okay. כלכלית, mm-hmm. כן. אני חושב שהצפיפות הטכנולוגית שיש כאן, של יזמות ושל השקעות ושל מחקר ופיתוח, יכולה להצמיח את הכלכלות הכי חזקות, את החברות הכי חזקות בעולם, וכתוצאה מזה את המשק הכי חזק בעולם. זה ייקח זמן, אני מאמין שלאורך השנים, העולם החרדי ישתלב יותר בתוך ישראל, כי אין שום סיבה שהחרדים לא ימשיכו.
טוב, בזה יש לנו הרבה מאוד פרויקטים משותפים.
אין שום סיבה שהם, כן. לא יפסיקו, שהם לא יפסיקו ללמוד, וזה לא צריך לבוא על חשבון לחימה או על חשבון עבודה, אולי יום אחד גם לא יהיו מלחמות, וזה יהיה הרבה יותר פשוט. אני מאמין שהמגזר הערבי, מה שנקרא, האוכלוסייה הערבית בישראל, הצעירים של היום, בעוד דור, אני חושב שהם יהיו הרבה יותר ישראלים מאשר ערבים לצורך העניין, והיהודים יהיו יותר ישראלים מאשר יהודים. כל זה מבלי לאבד את הצביון היהודי כמובן, ומבלי לוותר על התנך ועל כל הדברים האלה. אנחנו יכולים להיות מדינת מופת, אני מאמין בחזון של הרצל, וכמו שהרצל אמר, אם תרצו, אין זו אגדה, אז אתה יכול להחליט, בידיך העניין להחליט אם זאת אגדה או שזה מציאות, אבל חזון זה דבר שצריך לפעול ליישם אותו.
כן, ואין ספק שאתה מיישם אותו לפחות בכובעך כאיש הייטק. לאחרונה שמעתי, בגלל שגם אני מעורב בנושא של העסקת גם ערבים וגם חרדים, עכשיו משהו בבית שמש שאתה מעורב בו, סיפר לי ישראל דנצינגר. כן, פרויקט מדהים בעצם, כן.
אז יש הרבה אנשים שעושים דברים מדהימים, אני תרומתי צנועה בדרך כלל. יש המון אנשים שעושים דברים יוצאים מן הכלל, לכן אני אופטימי, ואני מאמין בעם הזה יותר מה שאני מאמין במנהיגיו.
כמובן.
תפקיד מנהיגיו היום, לצערי, זה בעיקר לשלוט, זה בעיקר לשרוד. אני לא רואה את החזון שהם מציבים כלפי עם ישראל, שהוא מעורר בי איזושהי תקווה. אם מבטיחים לספרטה, אני לא חושב שזה דבר שהייתי רוצה. זה לא נגמר טוב, וזה לא חיים טובים. זה חיים של צבא וקורבנות. כמו שאתה יודע, אני איבדתי בן, אמנם לא בא בלחימה ובצבא, אני יודע אבל מה זה עושה למשפחה, זה מחסל משפחות. ואני לא חושב שלקדש את הקרבה ואת הלחימה, זה... צריך לעשות את זה כשאין לך ברירה, וכשאתה נלחם על חייך, וזה בסדר גמור, ואני בעד שכל אחד יתרום את חלקו, כולל החרדים, וגם כולל הערבים, שכל אחד יירתם למשימה הלאומית הזאת, כי זה בית של כולם.
אין עוד סטארט-אפ אחד שעשה אקזיט של ערבי, עד היום.
אני יודע.
כן. יש לי שני סטארט-אפים כאלה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
יש כמה שעשו, אבל זה, אוקיי, בוא נאמר ככה, עוד לא יצא יוניקון כנראה, דרך אגב בעולם החרדי יש.
כן, בטח.
ואין שום סיבה שלא יהיה בעולם הערבי, אני לא חושב שהם פחות מוכשרים מהיהודים.
לא, בטח, מה, כן,
ספק. זה עניין של זמן והשתלבות, והדברים האלה
יבואו. לא, החרדים יש הצלחה, דרך אגב, ואנג'לס ואחרים, כן.
אנחנו מושקעים בחברה שנקראת nas.io, של יזם ערבי ישראלי יוצא מן הכלל, נוסייר, עם מי שמכיר, ואני מעריץ אותו.
מה הם עושים? באיזה שלב הם?
היום הם בשלב, הם מוכרים. קודם כל הוא בן אדם שיש לו מיליוני צפיות, אני לא יודע, הוא נהיה כוכב בינלאומי ברשת, עם הנס דיילי, אם אתה מכיר, הסרטונים שהוא היה עושה. אבל היום הוא בעצם נותן לכל סטארט-אפ, לכל אדם שרוצה להקים חברה, הוא נותן לו את הכלים לעשות את זה בצורה יעילה, הוא משתמש בבינה מלאכותית, בפלטפורמות, אתה יכול תוך דקות בודדות להקים את החברה, להגיע ללקוחות, לייצר את המוצר, למכור אותו. איש מדהים, יוצא דופן.
איזה שלב הם נמצאו, והאם יהיה אקזיט ראשון של החברה הערבית, והאם הוא יהיה לפני אקזיט שאנחנו נביא?
קודם כל הוא גייס עכשיו 10 מיליון דולר מקושלה ונצ'רס, וגם אנחנו כמובן...
השתתפתם.
השתתפנו, והוא בצמיחה, הוא שילש את המחירות שלו בשנה האחרונה. אני אשאיר לו לומר מה הוא רוצה לומר מבחינה פיננסית, אבל זאת חברה שדפנטלי יכולה להגיע לאקזיט.
בהחלט מקווה שתגיעו לאקזיט, שנייה אחרי האקזיט שאנחנו נעשה, כדי שאנחנו נרשם בהיסטוריה.
אני אפרגן לך. אוקיי. גם אם אתה לא תפרגן לי. כן. במקרה שנעשה. בוא נעשה תחרות של פרגון, זה משהו ש...
אז הנה בבקשה, אני אפרגן לך, אני רוצה לספר לך, שאני חושב שסיפרתי לך בזמן אמת, ואם לא אז אני אספר עכשיו, שהצלת אותי לקראת הרצאה שהייתי צריך לשאת באיזה אירוע, שלא היה לי משהו ברעיון שם לא הסתדר, ואז קראתי בעיתון שאתה מדבר על זה שישראל צריכה להשקיע בג'ירפות, ולא ביוניקורנס, ג'ירפות, כלומר עוד חברת טבע.
נכון.
איך עושים את זה, חמי?
קודם כל זה קורה. בוא נאמר ככה, זה קורה. איך עושים את זה? אני אגיד לך מה המתכון שלי כדי לייצר ג'ירפות.
רק כדי להסביר, ג'ירפות זה בעצם משהו שהוא מפלצתי בגודלו, ויושב בישראל.
לא, זה חברה שחצתה את השווי של טריליון דולר,
אוקיי.
שזה פי אלף מיוניקורן.
כן.
יש 7 או 8 כאלה, כולם טכנולוגיות בארצות הברית, כולם מכירים אותם, זה כבר יש ג'ירפה פי 5 כבר, זה 5 מיליארד, שזה NVIDIA, שהיא החברה כן. הגדולה בעולם. אפילו חברה רפואית אחת, אילי לילי, בזכות התרופה נגד השמנה, נגעה בפסגה הזאת, חצתה אותה, היום היא טיפה מתחת אם אני לא טועה, אבל זה לא משנה, באזור הזה. ואלה מעצמות שנותנות פייט יפה מאוד למדינות, הן משפיעות על העתיד האנושות בצורה בלתי רגילה, אבל התרומה שלה לכלכלה הלאומית היא אדירה, גם בתעסוקה, בצמיחה וכן הלאה וכן הלאה. בישראל אנחנו מגדלים עדר קטן של ג'ירפות, גורי ג'ירפה. חברות, אני חושב שאנחנו הגענו היום, אחרי 40 שנה של השקעות בהייטק, הגענו היום לשלב שבו סגרנו את כל החוסרים והפערים שלנו, ועכשיו אנחנו מנפצים את תקרות הזכוכית. אם אתה רוצה לשאול אותי מה יקרה כדי שבתוך דור, יהיה לנו כאן חברות שיביאו אותנו להיות המדינה העשירה ביותר פר קפיטה, בתוצר הלאומי הגולמי שלה, צריכים לקרות כמה דברים. אחד, צריך במהלך הדור הקרוב, מה שאני, לפחות הייתי רוצה לראות, את העולם החרדי משתלב בשוק העבודה ובצבא, הייתי רוצה לראות גם את הערבים משתלבים, גם במשק וגם כמובן בשירות לאומי. דבר שני, הייתי רוצה לראות את ישראל חוברת לארצות הברית בחזון של הפרוסדור הכלכלי שמחבר את המזרח התיכון יחד עם ערב הסעודית, עם נכונות להגיע לאיזשהו פתרון.
שאלה.
של שלום בינינו לבין הפלסטינאים, ולהפסיק את הקזת הדם האזורית הזאת, וליצור ברית שתילחם בטרור. ואז מה שיקרה, כשאם ניישם באמת את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש לנו, אז הפוטנציאל, שחרור הפוטנציאל הגלובלי כלפי ישראל יהיה אדיר, ייפתחו בפנינו שווקים, ייפתחו בפנינו הלב של הלקוחות שהם לא קונים מאיתנו, ירד מעלינו הצל המאיים של הכפשה ואנטישמיות, נוכל להביא לחברות שלנו טלנט שהיום אנחנו לא יכולים להגיע אליו, וישראל תוכל למצות את הפוטנציאל האדיר.
אמן,
יש לה פוטנציאל אדיר. אין מדינה בעולם שיש לה את ה-DNA של ישראל, אין מדינה בעולם שיש לה את הפוטנציאל של ישראל, וכל מה שצריך באמת זה סוג אחר של הנהגה, שנותנת תקווה, שמייצרת מציאות ויודעת לקחת את האנשים למקום שהם לא היו בו קודם, באופן בטוח, ולייצר להם עתיד טוב יותר. כן. יש חזון, יש אנשים שיכולים לעשות את זה, הם נמצאים במערכת הפוליטית, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, אנחנו צריכים לצאת ולהצביע, ואני מאוד מקווה שתצא לנו ממשלת אחדות. לממשלת אחדות, אני תמיד אומר, יש שני פיצ'רים טובים. אחד, אם צד מסוים רוצה ללכת אחורה, אפשר למנוע את זה בכל אחד. אבל אם צד אחד רוצה ללכת קדימה, צריכים לגבש הסכמה רחבה כדי לבצע.
כלומר, במובן הפוליטי אתה בעמדה של גנץ, או מה שמייחסים לגנץ.
אני לא בעמדה של
גנץ. כלומר, עושים ממשלת אחדות גם עם ביבי.
אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון מהי העמדה של גנץ, אני אומר לך את העמדה שלי. אני חושב שצריך לגבש את הרוב השקט בחברה הישראלית, שלא מחרים, שמוכן להקשיב אחד לשני, שמוכן לדון ברעיונות, שמוכן לחפור בהם, שמוכן להציף את האתגרים ואת היתרונות, ובסופו של דבר מוכן לקחת צעד קדימה, בזהירות, עם כל הזהירות הנדרשת, ולהניח לקיצוניים, להניח אותם בצד, להקשיב להם, ולנסות גם, לפעמים יש להם דברי טעם, אולי אפילו תמיד, הם קצת מקצינים, אבל צריך להקשיב, בסופו של דבר, אבל לתת באמת לרוב השפוי, שבסופו של דבר אני מאמין רוצה את אותו דבר, לתת להם את האפשרות להביא את החלומות והשאיפות שלהם להגיד איתו. זה הנהגה אחרת ממה שיש לנו.
לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך עוד שתי שאלות שאני חייב לעצמי. הראשונה היא לחלוטין קלישאתית ושטחית, אבל מאוד מסקרנת, כיוון שהיא גם קשורה אליי, ומצבך חמור משלי, בקונטקסט של בן של.
כן.
אז איך זה להיות הבן של?
אני חושב שלא אתה ולא אני מכירים משהו אחר, אז אני לא יכול להשוות. אני כן יכול להגיד דבר אחד, היה לי אבא מעורר השראה, יוצא דופן.
ללא ספק.
אני חושב שהוא עשה כמיטב יכולתו למען עם ישראל. המפעלים שלו הם מפעלים קריטיים. אני אזכיר כמה, הקמת הקור, שבעצם נתן לנו את כוח ההרתעה שאין שני לו ולא היה שני לו.
לנו קור? אני לא יודע.
ככה אומרים, לפי מקורות מוזרים או מזרים. זה דבר אחד שהוא עשה, דבר שני שהוא עשה, הוא הציל את מדינת ישראל ממשבר כלכלי אדיר שקרה לנו ב-84, למזינים הצעירים שלא יודעים, הייתה אינפלציה של 450%. המשבר הזה נוצר במלחמת יום הכיפורים, העול הביטחוני גדול מדי ואין לנו משאבי טבע, הקריס אותנו, כתוצאה מזה נולד הסטארט-אפ ניישן.
זה היה גם עסקת החבילה מודעי, אלי הורוויץ, שהיה יושב ראש יחידת התעשיינים, ואבא שלך, נכון. שהיה ראש הממשלה.
נכון, בניין הכוח, הצבא, התעשייה האווירית, רפאל, שנים של עבודה במערכת הביטחונית לחזק את ישראל, רשומים, יהיו תמיד רשומים בהיסטוריה על שמו, לא מעט מפעלים, מבצע אנטבה, במידה רבה רשום על שמו, ועוד הרבה מאוד הישגים, גם תרומתו לשלום עם מצרים ועם ירדן, וכמובן גם הסכמי אוסלו, שאני חושב שהמבחן ההיסטורי שלהם עוד לא הגיע לפרקו, מתישהו אני חושב, גם שאנחנו מסתכלים היום, גם חזון המזרח התיכון וגם הסכמי אוסלו, הם בסיס למה שאמריקאים מיישמים היום. הוא האמין באדם, הוא רצה בטוב, הוא רדף את השלום, והוא באמת, כמו שהוא הגדיר, הוא היה מואב בעמו.
כן.
ובאמת איש יוצא דופן, ואני כבן זכיתי בהשראה בלתי רגילה מצד איש באמת יוצא דופן.
כן, אנחנו גם כאומה.
שלימד אותי המון דברים.
אין ספק, אני זוכר ב-84 שהוא זכה בבחירות לראשות הממשלה, והשנתיים שהוא זה, אמרתי, וואו, יש ממשלה מתפקדת.
נכון, לגמרי. תראה, אבל יש הרבה אנשים מדהימים במדינה הזאת.
כן, כן.
שיש להם תרומה גדולה, לצערי הרב, היום יש זילות. של הדברים, היו כאן מנהיגים ענקיים, גם בגין היה מנהיג ענק, ושרון היה מנהיג ענק, ורבין נתן כמובן את תרומתו הגדולה, וגם אולמרט נתן את תרומתו, ואתה יודע, הוא יכול להיות ששכחתי פה ושם כמה ראשי ממשלה, אני מתנצל מראש, אבל זה אנשים שתמיד עבדו למען העם, ובאמונה בדרך שהם האמינו בה, אבל תמיד הם שמו את המדינה לפניהם. אני חושש, אני מטיל ספק גדול, שזה המצב היום, לצערי הרב. אני אומר את זה בכאב גדול.
כן.
ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור לימים שבהם אזרחי מדינת ישראל כולם, בין אם מימין ושמאל, לא משנה אם זה ראש ממשלה מימין ומשמאל, לפחות צריכים לדעת דבר אחד ולהאמין בדבר אחד, שראש הממשלה שמוביל את המדינה, מוביל את זה בלי שיקולים זרים, וטובת המדינה לנגד עיניו, גם אם הוא טועה, וראשי ממשלה טועים, בוודאי שהם טועים, ומשלמים מחירים, ולוקחים אחריות, זאת המדינה שהייתי רוצה לחיות בה.
אמן, 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 אמן. יוצא שהשאלה האחרונה שלי היא אולי הקשה מכולם, לא תכננתי כך, אבל כך התגלגל השידור, ורציתי בכמה מילים על משהו שגם לנו יש... שותפים לשכול ברמת המשפחה הגרעינית, אני אח שלי נהרג, אצלך הבן. בן זה יותר מאח, למדתי עם השנים שזה ליגה, זה לבל אחר של כאב, אני ראיתי את זה אצל הוריי, למרות שגם שכול של אח זה משנה סדרי עולם גם, ככה אולי אתה רוצה להתייחס לזה?
כן, אני חושב שקודם כל אחים, גם לי יש בן ובת, גם הם איבדו אח, ואני יודע כמה זה קשה. להם.
כן.
להורים זה באמת קושי אחר, שונה, אני לא יודע מה יותר, מה פחות, אני לא הייתי רוצה, כל שכול נחווה בצורה שונה, אבל אין דבר כואב יותר מלאבד אדם צעיר, אהוב, שעתידו לפניו, ולא משנה מאיזה סיבה, אני רק בשל הכאב הזה, הייתי מאחל לכל עם ישראל שלא יהיו לנו מלחמות.
אמן.
ושלא יארגו אנשים, לא בתאונות, לא באימונים, לא במלחמה, לא בשום דרך, לא במחלה, כי זה באמת מפרק, זה מפרק את האדם. אתה לא יכול לחיות את חייך כמו שחיית אותם קודם, וכמו שאתה יודע, זה מועדון סגור, אין אליו גשר, אלא אם כן חס וחלילה פוקד אותך האסון עצמו. דבר היום ונורא, אני אדם אחר מאז, כמובן. יש לי תקרת זכוכית מסוימת שאני לא יכול לעבור אותה, מבחינת השמחה וההנאה, למרות שבחרתי בחיים לצורך העניין.
כן.
מילים מאוד מורכבות, אבל בסופו של דבר, אני מבין שהדברים לא בידינו, לא בשליטתנו, וזה קרה לנו, זה קרה למשפחות אחרות, ליבי על כל אובדן, אני חושב שהמלחמה, הטבח, המלחמה והחטופים יצרו אצלנו טראומה מתמשכת, כמובן שהיו משפחות שחוו טראומה שהיא הרבה יותר גדולה מהטראומה שלנו, של רצח כן. ושל חטיפות ושל פציעות ואובדן בית ומיליון דברים אחרים. שקרו בבת אחת, בעת ובעונה אחת. אני בחרתי לנסות להיות אדם יותר טוב, ולהמשיך את החזון והדרך של הבן שלי.
מניין הכוח. אני גדלתי עם אבא שבסופו של דבר מת מה נותן לך?
תשמע,
עד 120, סליחה.
לא, לא, לא. אני חושב שכל מי שעבר את זה, בין אם תזהה אותו כאדם חזק או אדם חלש, אני יכול להגיד לך, אני מאמין די בוודאות שכל הורה היה מוכן לסיים את חייו במחיר של להחזיר את בנו לחיים או את ביתו.
ניתן מותי אני תחתיך.
לגמרי, לגמרי. ואני חושב שכל אחד שחווה, אני מאמין בזה, לפחות אצלי, מתייחס למוות בצורה אחרת, במידה מסוימת, מותי, כשיקרה, אני מקווה שיקרה עוד 120, ואולי יותר, מי יודע, עם המדע, יהיה גם באיזשהו מקום סיום של כאב, אני ככה מתייחס, אני לא רוצה לקדם את זה כמובן, אבל זה דבר שהוא חי איתך 24-7, לא עוזב אותך, אתה יודע את זה גם, זה קשה, זה דבר קשה מאוד מאוד מאוד, זה מסע מאוד קשה. כן, לא מאחל לאף אחד.
כן. מה שאני יכול להגיד זה שאני מאוד מקווה ואני מתפלל ונקווה כל מה שנוכל שכל האיחולים שלך למדינת ישראל יתגשם במהרה בימינו אמן, שבאמת נצליח להגשים ולשחרר את כל הכוחות ואת כל היצירה ושכל התקוות שלך יתגשמו ויתממשו. אני מודה לך מאוד על הזמן.
תודה רבה לך.
ניפגש בקוקטייל הבא בהייטק.
גם, גם.
תודה רבה לכם.
אז תודה לך.
ותודה רבה גם לכם, מאזינים וקרים וצופים שלנו, ואנחנו ניפגש בקרוב בפודקאסט הבא.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.